אז הערב אנחנו נעבור על שני משלים, על משל האוצר הטמון בשדה ועל משל המרגלית היקרה. אני מתחיל בחזרה מאוד קצרה על הרצף של המאורעות.
ישוע בשלב כלשהו דיבר אל העם באמצעות משלים. הוא לימד סדרה של משלים שבסיומה הוא שלח את העם ושב לביתו. בשלב הזה תלמידיו ניגשים אליו ומבקשים שיבאר להם משל אחד שהוא לימד בסדרת משלים הזאת, את משל החיטה והזונים. ישוע מבאר להם את המשל הזה ומספר לתלמידיו עוד שלושה משלים נוספים. את משל האוצר בשדה, משל המרגלית היקרה ואת משל המכמורת שהורדה לים, שאותו למדנו בפעם שעברה. והערב נתמקד בשני המשלים הראשונים שהוא סיפר. אז אני עובר לבשורת מתי, פרק י"ג, פסוקים 44-46. עוד דומה מלכות השמיים לאוצר טמון בשדה, אשר מצאו איש ויתמנהו, ובשמחתו ילך ומחר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא. עוד דומה מלכות השמיים לאיש סוחר המבקש מרגליות טובות. מרגליות זה פנינים. וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאוד, הלך וימכור את כל אשר לו ויקן אותה. אז לפני שאני אכנס לפירוש של המשלים האלה, אני שוב מזכיר שאין להם פירוש כתוב, ואני מבקש מכל מי ששומע באמת לבחון את הדברים וגם בעצמו להגות במשלים, לבקש מאלוהים שיגלה לו את האמת מאחורי הדברים. אני חולק איתכם הערב את ההבנה שלי. אז להבנתי שני המשלים האלה מאוד דומים, ובמובן הכללי הם מדברים בגדול מאוד על אותו הדבר. כלומר, הם מדברים על אדם שבשלב כלשהו בחייו נחשף לישוע, נחשף לבשורה, והוא החליט לשוב בכל הלב שלו אל אלוהים. ומודגש כאן העובדה שהוא היה מוכן למכור את הכל, לשלם כל מחיר בעולם הזה, כל דבר, כדי להיות שייך לישוע. הוא לא שמר בליבו ולו דבר אחד קטן. ישוע יקר יותר מהכל. להבנתי, האנשים האלה שמדובר עליהם כאן במשלים, הם האדמה הטובה במשל הזורע, הם החיטה במשל החיטה והזונין, והדגים הטובים, דגי הים הטובים שנכנסו למכמורת, במשל המכמורת שהורדה לים. ונתחיל עם המשל הראשון, עם המשל של האוצר שטמון בשדה. אז ישוע מדבר על אוצר, משהו בעל ערך רב, יקר מאוד. ולהבנתי האוצר הזה הוא ישוע. הוא ישוע וכל תוצאות האמונה בו. אני רשמתי כאן בסוגריים חלק מהדברים, כמו סליחת החטאים, או לחטא שנעלם מהלב, הריצוי, הקשר אל אבינו שבשמיים, אין אימה יותר מהדין. יש לנו קשר אישי עם אלוהים האב. קרבה שלא הייתה קודם לכן. אנחנו מקבלים את מתנת רוח הקודש. באמת פלא, הלב משתנה, לא רק שהחטאים נסלחים, גם יש יכולת להתגבר על החטא, לנצח את החטא שמקיף אותנו ושבתוכנו. הטבע שלנו משתנה, גם בנקודת ההתחלה, וכמובן אחר כך עם הגדילה הרוחנית ממשיכים להשתנות. יש לנו הדרכה אישית בחיים האלה, כל כך הרבה החלטות שאנשים לוקחים, והן יכולות להיראות טוב בהתחלה, והסוף שלהם יהיה בדיוק הפוך. ולנו בחיים האלה יש הדרכה אישית, ועוד הבטחות וברכות רבות בזכותו של ישוע, ראש האמונה ומשלימה. וזה רק העולם הזה, זה הטעימה עוד. לכל אחד מאיתנו שחווה את זה, יש לו גם תקווה חיה בליבו, שיום אחד הוא יפגוש את ישוע, שהוא יהיה איתו במלכותו לנצח. אז באמת אוצר, מעל כל אוצרות האדמה. אבל האוצר הזה הוא גם טמון בשדה. ואני מבין ש... ישוע אומר כאן שהדבר הזה הוא נסתר, הוא חבוי. מישהו וכל מה שהוא הביא לעולם שלנו, המהפכה הרוחנית, כל האמת והחסד, זה חבוי מבני אדם. אדם לא יכול למצוא את זה בכוחות עצמו, ורק מי שאלוהים גילה לו וחשף בפניו את האמת הזאת על האוצר, הוא מצא אותו, הוא יודע שהוא קיים. ואני חשבתי שזה לא רק בני אדם שהגישה שלהם כלפי ישוע היא שלילית, הם רואים אותו באור שלילי, לדוגמה הציבור, רוב הציבור הדתי בעם ישראל. יש גם אנשים שרואים את ישוע בתור מישהו מאוד חיובי. מהמעט שאני יודע על האסלאם, הם מחשיבים את ישוע כאחד מהנביאים, אם לא הגדולים. הם לא רואים עליו דברים שליליים או חושבים עליו דברים שליליים, אבל בכל זאת האמת הזאת נסתרת מהם. כי הוא לא נביא, הוא המשיח בין אלוהים חיים. הוא אלוהים שלבש בשר. האמת הזאת נסתרת מהעיניים שלהם. אז זה מה שאני מבין שמדובר עליו תמון בשדה. בהמשך המשל, ישוע מדבר על איש שמוצא את האוצר הזה. האיש הזה, להבנתי, מסמל גבר או אישה, שבמהלך החיים שלו נחשף לישוע, לבשורה, וגם מחליט להאמין בו עם כל הלב, להיות התלמיד שלו. עכשיו, כאן להבנתי גם יש את הדגש הקצת שונה מהמשל האחר. האדם הזה, ישוע לא מפרט עליו שהוא חיפש אוצרות בשדה, שהוא חיפש דברים יקרי ערך, ועד כמה שאפשר אולי לדמיין, זה נראה שהוא במקרה נתקל באוצר, לפחות מבחינתו. יכול להיות שהוא עבד בשדה הזה, יכול להיות שהוא רק עבר בו, אבל זה נראה שהוא פשוט נתקל בו בלי שהוא התכוון לכך. בלי שהוא חיפש בהכרח. ואני אולי אתן דוגמה להמחיש למה אני חושב שזה הדבר הזה, המשל הזה מדבר עליו. ניקח לדוגמה בית ספר תיכון, שבו לומד מישהו, אדם לא מאמין. הוא לומד בבית ספר הזה כי יש חוק חינוך חובה, כי זה הבית ספר הקרוב אליו לבית. ובבית ספר, באותה שכבה, יש תלמיד או תלמידה, אבל מאמינים. ובעקבות העדות השונה של אותו תלמיד או אותה תלמידה, מבחינת המראה החיצוני, הלבוש, הדיבור, ההתנהגות, שמכבדים את המורים, שמתרחקים מכל מיני דברים שליליים שיתר הילדים נמשכים אליהם, אותו אחד הוא בולט, ואותו אדם לא מאמין, תלמיד לא מאמין, מדבר איתו, נוצרת שיחה, ובעצם אותו תלמיד מאמין מבשר לו על אלוהים, על ישוע, על האמת. ואלוהים שרואה את הלב מחליט לפתוח לאותו אדם את העיניים, שזאת האמת, ואותו אחד מקבל את ישוע לחיים שלו ומחליט להאמין בו. והסיטואציה הזאת יכולה להיות בעוד מגוון תחומים בחיים, זה יכול להיות גם בצבא, אנשים מתגייסים לצבא כי זה חובה, כי הם רוצים, מנסים להגיע לאיזשהו תפקיד, לאיזושהי יחידה מסוימת, או אולי נופלים מתפקיד, ואלוהים דואג למפגש מיוחד בינם לבין עוד אדם מאמין שיבשר להם, חושף בפניהם, באמצעותו אלוהים חושף בפניהם את האוצר. עכשיו, זה לא חייב להיות רק על ידי ביסור, אלוהים לא מוגבל. אנחנו, אם אתם זוכרים, למדנו לא מזמן על איזשהו ארגון שמה שהוא דואג לעשות זה לשים תנכים, תנך וברית חדשה בכל מיני מלונות. אז יכול להיות גם סיטואציה שאדם בכלל טס לחופשה, ובמלון שלו, בחדר, יש תנך וברית חדשה, והוא מחליט לקרוא בזה יום אחד. ודרך זה אלוהים פוקח לו את העיניים. אז זה מה שאני מבין שהמשל הזה מדבר עליו. עכשיו, זה מה שמוביל אותי גם לנקודה הבאה, שהאדם הזה לא מצא את האוצר במקרה. זה לא בטעות. וזה לא בעזרת איזשהו יכולת אנושית שלו או של אחרים שסיפרו לו על האוצר. אלוהים דאג שהוא ימצא אותו. ואני רוצה להראות, להזכיר לכם אולי קטע מבשורת מתי בפרק ט' ו', פסוקים 15-17. בקטע הזה ישוע פונה אל תלמידה ושואל אותם, תגידו, מה אתם אומרים? מי אני? אתם מסתובבים איתי כבר פרק זמן, רואים את הדברים שאני עושה, מה אתם אומרים? מי אני? שמעון פטרוס עונה לו, אתה המשיח בן אלוהים חיים. ישוע משבח אותו על זה, ומוסיף, שבשר ודם לא גילה לו את האמת הזאת. זה לא מהסקת מסקנות של פטרוס מהשכל שלו, לא מישהו אחר לחש לו את זה באוזן, אלא אלוהים האב חשף בפניו את האמת הזאת. ישוע הוא המשיח בן אלוהים חיים, הוא האחד. אז אני מדגיש שוב, האוצר הזה לא נמצא במקרה. אלוהים דואג שבני אדם ימצאו את האוצר הזה, בשלב כזה או אחר של חייהם. אני ממשיך הלאה, ולפני שאני אולי אמשיך לקטע הבא, רציתי להגיד שלא לכל דבר במשלים של ישוע, להבנתי, יש בהכרח משמעות רוחנית, יש בהכרח סמליות רוחנית. להבנתי, לחלק מהדברים יש, הם פשוט חלק מהסיפור, מהמשל עצמו, ומה שחשוב הוא העיקר הרעיון, ולאו דווקא להתאפס לכל מיני דברים קטנים שעלולים להגיע למסקנות שגויות ממה שהמשל מדבר עליו, או אפילו למסקנות שהן מנוגדות ליתר האמיתות בכתובים. ואני חייב להודות שזה אחד הדברים שמאוד מעסיקים אותי, מכיוון שאני מלמד לאחרונה את המשלים, מהו חלק מהסיפור ולמה כן יש משמעות רוחנית. אני אתן דוגמה שהשדה במשל, לדעתי, לא מסמל משהו רוחני, אלא הוא חלק מהסיפור, האוצר תמון בו, בסיפור. והקטע פה שאנחנו קוראים שהאדם הזה, לאחר שהוא מצא את האוצר והתמין אותו, אני רוצה לשתף את המחשבה שהייתה לי על זה, ולהדגיש את המילה אולי זה מה שזה אומר, לפני. אולי. מה שחשבתי עליו, זה שהאדם הזה, לאחר שהוא נחשף לאוצר, אז הוא לא היה יכול לקחת אותו מהשדה ופשוט לצאת איתו. כל מה שבשדה, כולל האוצר וכל דבר אחר, הוא שייך לבעל השדה. כן? אם הוא היה לוקח משם משהו ולוקח אותו אליו, זה גניבה. אם אדם נכנס לבית של מישהו ומוצא משהו באחד הארונות, גם אם בעל הבית לא מודע לזה או שכח מזה, הוא לא יכול להוציא את זה מהבית שלו, זה שייך לו. והאדם הזה בשלב הזה, כשהוא נחשף לאוצר, הוא מקבל החלטה. הוא מקבל החלטה בליבו, שהוא הולך לקנות את השדה הזה בשביל האוצר. הוא הולך להשיג את האוצר הזה. האוצר הזה יקר לו. ואני חשבתי שאולי על זה הדבר הזה יכול להעיד או לדבר. על ההחלטה שמתקבלת בלב של בן אדם, לאחר שהוא נחשף לישוע. החלטה שאף אדם אחר לא רואה אותה, לא רואה מה קורה בפנים, אנחנו רק רואים את התוצאות, את המהפך שקורה בחיים של בן אדם. אבל את ההחלטה, את השלב בו אדם בתוך ליבו, מחליט שהוא מוכן לשלם את כל המחיר, ללכת אחרי ישוע, לוותר על כל דבר בעולם הזה, זה משהו שהוא נסתר בלב. אז אולי הדבר הזה מדבר עליו, על השלב, על הזמן הזה שמתקבל את ההחלטה. אני ממשיך הלאה. אנחנו קוראים שבשמחתו האדם הזה, אחרי שהוא קיבל את ההחלטה, הלך ומחר את כל הרכוש שלו, כל מה שהיה לו, בשביל לקנות את השדה, כמובן בשביל האוצר. הדבר הזה להבנתי מסמל את המוכנות של אדם והעשייה בפועל לשלם כל מחיר שנדרש בעולם הזה, מבחירה חופשית, מרצון חופשי, להיות שייך לישוע. שאלוהים, שישוע הוא מעל הכל. ואם שמתם לב שכתוב פה בשמחה, אני קצת חשבתי על זה, ולעיתים השלב שאדם מוכן לוותר על הדברים, הוא כרוך גם באיזשהו סבל נפשי, באיזשהו קושי, אבל לצד זה יש שמחה שאדם יודע שהוא מוכן לתת את היקר לו מהכל, לוותר על הכל, שמחה שהוא יודע שהוא עושה את הדבר הנכון, ושהוא יהיה עכשיו עם אלוהים, עם ישוע, הוא שב אליו. אז יכול להיות שהשמחה מדברת על זה. אני עובר הלאה, חשבתי להראות מספר תנאים שישוע אומר בצורה מרוכזת, שלושה תנאים שישוע אומר בצורה מרוכזת בבשורת לוקס, למי שרוצה ללכת אחריו. אז אני קורא מלוקס פרק י' ד', לא נקרא את כל הקטע, זה פסוקים 26 עד 33, אני רק אקרא את השלוש דרישות או שלושה תנאים. בפסוק 26, ישוע אומר, איש כי יבוא אליי, ולא ישנא את אביו ואת אמו, ואת אשתו ואת בניו, ואת אחיו ואת אחיותיו, ואף גם את נפשו, לא יוכל להיות תלמידי. ואני כבר אגיד שלהיות תלמיד של ישוע, זה אותו דבר כמו להיות מאמין בו, כמו ללכת אחריו, זה באותה נשימה, באותה קטגוריה, זה לא דברים נפרדים. מי שמאמין בישוע הוא גם תלמיד שלו. ישוע אומר כאן, שאם יש משהו, מישהו מהאנשים הכי קרובים אל בן אדם, שאדם לא מוכן לוותר עליהם, או בגלל שהם מתנגדים לישוע, לדוגמה הורים, שאומרים לילד שלהם, אם אתה מאמין או אם את מאמינה בישוע, אנחנו מנתקים את הקשר, או מוציאים אתכם מהבית. אם אדם לא מוכן לשלם את המחיר הזה, בשביל להיות תלמיד של ישוע, הוא לא יכול. הוא לא יכול להיות תלמיד שלו. וזה נכון גם לגבי כל מיני שאיפות ורצונות שהיו לבן אדם להגשים בחיים האלה, גם בנפש שלו. אם הוא לא מוכן לבטל לגמרי את הכל, לוותר על הכל, לתת את כל כולו, את כל ליבו לישוע, הוא לא יכול להיות התלמיד שלו. ישוע ממשיך בפסוק 27 ואומר, ואשר לא יישא את צלובו, זה הצלב שלו, ובא אחריי, לא יוכל להיות תלמידי. ההליכה אחרי ישוע כרוכה במוות, מוות פנימי, התכחשות לנפש. אם אדם רוצה שישוע יחיה בקרבו, מישהו אחר חייב למות, הוא חייב להמית את הרצונות שלו, את הנפש שלו, להתכחש לה, וללכת אחרי ישוע לאן שהוא מוביל, לאן שהוא מדריך. אחרת הוא לא יכול להיות התלמיד שלו. לאחר מכן, ישוע נותן שתי דוגמאות על כך שההחלטה הזאת צריכה להיות בשיקול דעת, בהבנה. לא מספונטניות, לא מרגשות, לא מרק נראה לי, אלא להבין במה מדובר. ולקבל החלטה מושכלת, אם להיות תלמיד שלו. בסוף הדוגמאות האלה, בפסוק 33, הוא אומר עוד תנאי. וכן כל איש מכם אשר לא יעזוב כל קניינו לא יוכל להיות תלמידי. אני חשבתי על הדבר הזה כי יש אנשים שבאמת עזבו את הכל, את כל הרכוש שלהם והלכו אחרי ישוע. ומצד שני אנחנו רואים גם דוגמאות של אנשים שלא עזבו באופן פיזי את הרכוש שלהם. היו אנשים שהייתה קהילה בבית שלהם, לדוגמה. אז ככה שזה לא מדבר שאסור שיהיה לנו רכוש או שיהיה בבעלותנו איזשהו חפץ, משהו. אלא זה מדבר להבנתי על מה שאנחנו קוראים לו חומריות. הקשר שלנו אל הדברים החומריים. זה ידוע שבעולם הדברים החומריים הם תופסים חלק מאוד גדול, אפילו מעל בני אדם. אצלנו זה אמור להיות בדיוק הפוך. הרכוש הזה ניתן לנו, הוא לא שלנו, הוא ניתן לנו להשתמש בו לתקופה שבה אנחנו חיים, לפרק זמן, ואנחנו צריכים להשתמש בו בתבונה ולא ברכושנות כזאת שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו או לאגור אותו בקמצנות כזאת ולא לחלוק איתו עם כאלה שאולי חסר להם. זה הגישה לרכוש מה שמדובר כאן. ואדם צריך להיות מוכן לוותר על כל הרכוש שלו כדי להיות תלמיד של ישוע. באופן רוחני. ואם הוא נדרש באופן פיזי, אז כמובן. אז הראיתי שלושה תנאים שישוע אומר לאדם שרוצה ללכת אחריו. ועכשיו אני רוצה לעבור למשל השני, שמדבר גם על אמת דומה, עם דגש קצת שונה. אז אני קורא את פסוקים 45 ו-46 ממתי פרק י' ג'. פה במשל הזה אנחנו למדים על איש שהוא סוחר. ישוע מדבר על איש סוחר. האיש הסוחר הזה, להבנתי גם הוא מסמל גבר או אישה שבשלב כלשהו בחייו נחשף לישוע, לבשורה, ומחליט להאמין עם כל הלב. רק מה? האדם הזה, ישוע מפרט עליו דברים שונים. הוא אומר שהאדם הזה סוחר, והוא מבקש מרגליות טובות, הוא מחפש פנינים טובות. אני ככה חושב שהחיפוש הזה של הפנינים הטובות שהאדם הזה מבקש, זה שהוא מחפש דברים אמיתיים להאחז בהם. הוא מחפש משמעות, הוא מחפש תוכן אבל אמיתי, תשובות לכל מיני שאלות של החיים. זה לא סוד שרוב בני אדם בעולם הזה, הם פשוט מסתפקים בליהנות, זה מה שמעניין אותם, שיהיה להם נוח וטוב, והאמת בכלל לא חשובה להם, לא מעניינת אותם, שקר, טוב, נכון, לא, פשוט ליהנות, מהנאה להנאה, מנוחות לנוחות. ואני מבין שפה ישוע מדבר על אדם שמעסיק אותו, המשמעות, התוכן, הוא מחפש משהו לאחז בו, מרגליות טובות, ישוע אומר, פנינים טובות. והאדם הזה, גם הוא מחפש, אבל בשלב מסוים הוא נתקל במרגלית אחת שונה מכל המרגליות שאולי עד היום הוא מצא בכל מיני, בחיפוש שלו, בדתות, באמונות שונות, עם אנשים שונים שהוא דיבר איתם. הוא נתקל במשהו שונה לגמרי, משהו שאין כדוגמתו. מרגלית אחת יקרה יותר מכל המרגליות שהוא נתקל בהן. המרגלית הזאת היא כמובן ישוע וכל תוצאות האמונה בו, כמו האוצר. וגם האדם הזה, למרות שהוא חיפש, המציאה הזאת היא לא בזכות היכולת שלו, היא לא בזכות החיפוש אולי האינטנסיבי שהוא עשה, אלא אלוהים בחר לגלות לו את זה. וגם הוא, כשהוא מצא את המרגלית, הוא מבין, אין משהו יקר מכל, אין משהו יותר יקר ממנה. זאת המרגלית שחיפשתי. והוא מוכן לוותר על כל היתר, על כל הרכוש שלו, כדי להימצא עם המרגלית הזאת כדי שהיא תהיה שלו. גם המוכנות והעשייה בפועל לשלם כל מחיר, כל דבר, כדי להיות שייך לישוע. אז זה בתמצית להבנתי מה שהמשלים מדברים עליה. עכשיו, חשבתי לעשות רגע איזשהו מבט על, להסתכל רגע על שלושת המשלים שישוע סיפר לתלמידיו, אני לא יודע איך להגיד את זה, בזום אאוט. הוא סיפר להם את שלושת המשלים האלה, את משל האוצר, משל המרגלית היקרה, ומשל המכמורת שהורדה לים. שני המשלים הראשונים שהוא סיפר להם, הם עסקו באנשים שהיו מוכנים לשלם כל מחיר, הכל, כדי להיות התלמידים שלו, כדי ללכת אחריו. הם לא השאירו דבר בליבם, הם באמת שייכים אליו. והמשל השלישי, ישוע מספר לתלמידיו ואומר להם, תראו, לא כל אדם שהוא טוען שהוא שייך אליי, או טוען או נראה ככה, הוא באמת היה מוכן לתת את כל הלב שלו, הוא באמת היה מוכן לשלם את הכל כדי להיות תלמידי. הוא רק מציג את הדברים ככה, אבל זאת לא האמת. אז אני חושב שזה מראה בצורה מאוד מסכמת ויפה את הקשר אולי ביניהם. ועכשיו חשבתי לעבור על מספר קטעים בכתובים שמדברים על איזה אנשים אלוהים בוחר לגלות להם את האמת על ישוע. למי? כי ראינו כאן שאדם אחד מחפש, ואדם שני זה נראה שהוא נתקל בזה כאילו במקרה. אבל למי אלוהים בוחר לגלות את האמת על ישוע? אני קורא מבשורת מתי בפרק ט' את פסוקים 11 עד 13. ישוע פונה פה לפרושים שמאשימים אותו שהוא מתרועע עם המוכסים ועם אנשים חוטאים. הוא פונה אליהם ואומר להם, החזקים, כלומר הבריאים, אינם צריכים לרופא כי הם החולים. וקצת אחר כך הוא אומר להם, לא באתי לקרוא את הצדיקים, כי אם את החטאים. לצורך השוואה, החזקים זה הצדיקים, או הבריאים זה הצדיקים, החולים זה החוטאים, והרופא הוא ישוע. ודיברנו על כך שאין אף אדם שהוא לא זקוק לישוע, שהוא לא זקוק לסליחת חטאים ולכפרה שלו. הצדיקים האלה הם רק צדיקים בעיני עצמם. ולמען האמת הם החולים הכי קשים, הם אלה שהמחלה הזאת בסוף תיקח אותם לאבדון נצחי. והאנשים שמכירים בחטא שלהם, שמבינים את הדבר הזה, הם אלה שיבואו אל ישוע, הם אלה שיבואו לרופא, ולאנשים כאלה אלוהים יגלה את האמת. אני מזכיר לכם את המשל שישוע סיפר על הפרוש והמוחס שעלו להתפלל, והוא פותח את המשל, זה מופיע בלוקס בפרק י' ח' בפסוקים 9-14, הוא פותח את זה ואומר שהמשל הזה מדבר על אנשים שבוטחים בנפשם כי צדיקים המה, ואחרים נבזים בעיניהם. אחרים הם כאילו חוטאים יותר גדולים. הם פחותים מאיתנו. ודווקא האדם אולי שעשה חטאים יותר גדולים מהפרוש, אותו אלוהים יצדיק. אותו עליו אלוהים יסתכל. לתפילה שלו אלוהים שמע. ופה אני גם, הייתה לי איזו מחשבה כזאת. כל אחד מאיתנו נולד בנסיבות חיים שונות. ועבר דברים שונים. אבל אצל כולנו יש חטא. והחטא הזה היה יכול להביא אותנו לאותם מקומות שהוא הביא אחרים, אם הנסיבות היו שונות, אם תנאי אחרים היו שונים. שום דבר לא מבטיח לנו שזה שלא התלכלכנו בחטאים מסוימים, לא היה קורה אם היינו בסיטואציה אחרת, במצב שונה, נולדים למצב אחר. ואנחנו צריכים רק להודות לאלוהים על זה שהוא שמר עלינו. אם לא התלכלכנו בחטאים מסוימים, ולא להסתכל על אחרים שכן חטאו ככה מלמעלה, כאילו אנחנו יותר טובים מהם. נקודה נוספת, היא מופיעה גם כן בבשורת לוקס, בפרק י' בפסוקים 21-22. גם קטע מאוד מעניין, שכתוב לנו שישוע שמח ברוח הקודש, ועודה לאביו לאלוהים, על כך שהוא מסתיר את אלה, כבר אני אגיד מה זה, מהחכמים והנבונים, ומגלה דברים מסוימים לעוללים, ואפילו הוא אומר, זה הרצון של אלוהים. אני מבין שמה שהוא מדבר עליו כאן, הסתרת את אלה, זה את האמת, את האמיתות הרוחניות. הוא מסתיר מאנשים שהם חכמים ונבונים, הם בוטחים ביכולתם, באושרם, בכוחם, בשכלם, הוא מסתיר את זה. והוא מגלה את האמת שלו לעוללים, לתינוקות, לאנשים שלא נחשבים בעיני אחרים, שהם כאילו במעמד מאוד נמוך, אנשים שבלב לא חושבים על עצמם דברים גבוהים, אנשים פשוטים. יש לנו קטע מאוד יפה, בראשונה לקורינטים בפרק א', בפסוקים 18-30, אני לא רשמתי כאן את כל הפסוקים, אבל קטע מאוד יפה בו פולוס מסביר, על זה שהחכמים של העולם הזה, אלוהים מסתיר מהם את האמת. הוא משאיר להם להיות בעיוורון שלהם. ולעומת זאת, הוא קורא לאנשים שהם שחלים, איך הוא קורא כאן, בחלוש שבעולם בחר האל, בדלת העולם, בנמאס, ואלה שלא נחשבים. ולהפך, אלה שהם שליטים, והם בעלי מעמד גבוה, או בעלי תפקידים בכירים, או אנשים מאוד רוכשים להם כבוד, דווקא מאלה מעטים מעטים האנשים שישוע, שאלוהים גילה להם את האמת. מעטים. נקודה נוספת שישוע חוזר עליה המון פעמים, הוא אומר במתי י' ג' לדוגמה, בפסוק 9, מי אשר לו אוזניים לשמוע ישמע. הוא חוזר על הביטוי הזה המון פעמים. מי שיש לו אוזניים, הרי לרוב בני האדם שנולדים יש אוזניים. אבל ישוע מדבר כאן להבנתי על משהו אחר. בבשורת יוחנן י' ח' בפסוק 37, מדובר כאן על המשפט של ישוע, ממש לפני הצליבה, כשהוא לפני פילטוס, הנציב הרומי, ושם הוא אומר לפילטוס משהו מאוד מעניין, כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי. ביטוי מאוד מעניין, אני לא חושב שאני יודע להסביר אותו בצורה טובה. אני מבין שיש אנשים, כמו שאמרתי מקודם, שהאמת, הם יודעים לזהות את האמת כשהם שומעים אותה, והאמת הזאת פוגעת בלב שלהם. הם יודעים שזה הדבר הנכון, שזאת האמת, ואנשים כאלה, הם ישמעו את הקול של ישוע, הם יבינו שהוא הדרך האמת והחיים. כשהם שומעים את הדברים. ביוחנן ח' בפסוקים 45-47, יש שם שיחה בין ישוע ליהודים, לפרושים, הוא אומר להם שמה שהוא מדבר אליהם דברי אמת, והוא אומר להם, אם אני מדבר אליכם אמת, למה אתם לא מאמינים לי? ואז הוא אומר להם, שרק מי שמאלוהים ישמע את דברי אלוהים, מי שבאמת מזהה, ובליבו רוצה לשוב אל אלוהים, הוא מזהה את האמת. הוא אומר, אתם לא שמעתם, אתם לא קיבלתם את זה כאמת, כי אתם לא מאלוהים. אלוהים לא נותן לכם את ההבנה הזאת שאני ממנו. אתם לא, האמת לא מעסיקה אתכם, לא מעניינת אתכם. אז נתתי פה מספר דוגמאות, לא רציתי להרחיב עוד, אבל מספר דוגמאות על אנשים שאלוהים מחליט לפתוח להם את העיניים, לגלות להם על האוצר, על המרגלית היקרה, והוא יודע את הלב שלהם, הוא יודע שהם ישובו אליו עם כל הלב שלהם, יהיו מוכנים לתת הכל ובאמת להיות תלמידים שלו, של ישוע. ועם זה אני אסיים.